ברוכים הבאים לפודקאסט כדור הכתום. אני סגי רפאל, והיום אנחנו הולכים לדבר על הפלייאוף. פתיח ומתחילים. ערב טוב, ינון בר שירה.
אהלן, ערב טוב.
מה שלומך היום?
אני בסדר גמור, בסדר גמור. בבית החדש ביפו כבר רואים אור בקצה הארגזים.
טוב, תקופה מצוינת לעבור ליפו.
לגמרי, לגמרי.
פעם אחרונה שדיברתי איתך היה במהלך הקמפיין לכדורסל מעתיד.
נכון.
איך זה מרגיש שהקמפיין הצליח?
קודם כל זה היה סופר מרגש, זה היה גם ממש במאני טיים, זה היה כיף שזה הצליח, וגם באמת לראות את כל, מעבר לכסף שגויס, לראות את כל אותם אנשים שאשכרה נרתמים ורוצים להיות חלק מפיתוח ארון הספרים של הכדורסל הישראלי, משהו שאתה היית חלק מאוד נכבד ממנו, ובכלל כיף לראות שזה ממשיך להתפתח. וזהו, ואני עברתי לחלק, מה שיקרה לחלק שלי בעניין, לכתוב, 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 לכתוב. שזה אתגר מאוד מאוד משמעותי וכיפי. זהו, ואני תוך כדי הפלייאוף הזה אני חווה במקביל 5 שנים קדימה.
מגניב. ואיפה זה עומד פחות או יותר?
תראה, אני עכשיו, זה בכוונה באיזשהו סדר כרונולוגי, זה כל פעם מזווית של אחד מהגיבורים האחרים. זה כרגע אנחנו באמצע העונה הרגילה אצלי. אני כבר מתחיל להבין לאיפה כל מיני דברים הולכים תוך כדי, אבל מעניין, בקיצור, מעניין.
מה הצפי, מתי אנשים יוכלו ללחוץ את הספר ביד?
אני חושב, מההתחלה הדבר שחשוב היה לי זה שזה יהיה לפני התחלת העונה הבאה. אני מניח שאזור אוקטובר המוקדם, זו התקווה, כמובן שהספר עצמו יסתיים, הטיוטה הראשונה תסתיים להרבה לפני, אבל יש עוד תהליך ארוך ומאוד מעניין של טיוטות ועריכות שלפנינו, שיעזור.
כן, תהליך כיפי מאוד.
מאוד.
בערך בפעם החמישית שאתה תקרא את הספר כבר, אתה תרצה להכיר אותו, אבל לא נורא.
כן, מכיר את זה.
סבבה, סבבה, אז בוא נחזור רגע מכדורסל מהעתיד, נדבר על כדורסל מההווה. מה רגע השבוע שלך?
האמת שזהו, רגע השבוע שלי היה כשראיתי את המשחק מספר 1 בין פיניקס לבין הלייקרס, עוד לפני הפציעה של קריס פול, והדבר שהכי הבולט זה שלראשונה באמת הורגש קהל פלייאוף, ואך כמה שהתגעגעתי לזה. הלחץ פתאום כשקבוצה ממול קולעת, ההתרגשות, בסוף בשביל זה המשחק משוחק, בשביל אוהדים שרואים אותו, וזה כל כך הרבה יותר אמיתי מרגיש, אז למרות שזה עדיין לא פול קפסיטי ברוב המקומות, ואפילו בפיניקס אף שראיתי, זה היה 10,000 מתוך פחות או יותר חצי, אבל זה כבר מתחיל להרגיש, גם בגרדן אחרי זה ראיתי, זה מתחיל להרגיש כדורסל פלייאוף באולמות. ולא איזה מין גרסה של הבועה.
מוזר כל הרעש הזה פתאום.
כן, כן.
טוב. אז רגע השבוע שלי זה שהתחיל פלייאוף, אני לא... קשה לי, קשה לי לתמצד את זה לרגע אחד.
המון רגעים.
כן, נגמרו כל הפליין והשטויות האלה. היה נחמד, אבל אתה יודע, הרמה לא... במערב היה מתח, אבל הרמה לא הייתה גבוהה במיוחד. ו... לא יודע, הרגע הזה שמתחיל פלייאוף, אני חושב שראיתי איזה 9 משחקים ממוצש, וזה עומס יתר אדיר, אבל כדורסל, כדורסל מענה.
כן, כן, גם, סיבוב ראשון זה גם תמיד המנת יתר הכי חזקה, כי זה עוד הרבה יותר קבוצות בעניין.
כן, פתאום אתה נשאר עם משחק כל יומיים, אתה לא יודע איך להתמודד עם זה.
לגמרי.
טוב, אז אנחנו הולכים לדבר היום על 6 סדרות, יסלחו לנו... ברוקלין ובוסטון, זה לא נראה שבוסטון בכלל הולכת לתת פייט, קצת, משהו אצלה נראה לי קצת מיורש.
מה, אני בטוח שאני אקח אליפות, אליפות, אני אומר, לא, סתם, כן.
די ויתרו ברגע שג'יילן בראון נפצע, והלילה גם אפילו טייטום לא סיים את המשחק, אז טוב, כנראה שברוקלין לא טוב בסיבוב הראשון, אבל נקווה שלפחות בסיבוב השני יעשו לה את זה קשה. אנחנו גם לא נדבר כל כך על וושינגטון פילדלפיה, היה משחק אחד, עוד לא בדיוק אפשר לדעת ממנו יותר מדי, אבל קשה כרגע לדמיין את וושינגטון עושה לפילדלפיה צרות. חוץ מזה יש לנו שש סדרות אחרות פשוט נהדרות, ונתחיל מהסדרה שאתה הזכרת. לייקרס ופיניקס. המון הייפ, המון אנשים שמצפים שהלייקרס ינצחו, ואז קריס פול נפצע, וזה פשוט מוריד את התחושה. זאת אומרת, מלא שהלייקרס היו אמורים לנצח, אבל למה ככה?
כן, כן, זה היה מאוד בולט מהרגע שהוא חזר אפילו במשחק הראשון, שלחלוטין, הוא פשוט כל פעם שהוא כדרר ביד ימין שלו, הוא איבד את הכדור, זה היה קשה מאוד, הוא לחלוטין נראה לא מסוגל לשחרר זריקה כמו שצריך, מאוד מאוד מוגבל, כל הכבוד לא שהוא מנסה, אבל בפועל זה היה מאוד בולט במשחק 2, שעדיף כבר במצב כזה שקמרון פיין יהיה זה שיוביל כדור וישחק מאשר שמינית קריס פול.
תשמע, אני כתבתי בטוויטר שזה כנראה הרגע שאוהדי פיניקס אמורים להצטער שהם לא בחרו את איריס הליברטון בדרפט האחרון, והתשובות שקיבלתי כמובן היו על לוקה, אז חשוב לי לציין, אם במידה והם בוחרים את לוקה במקום דיאנדרי אייטון, אז א' פיניקס הייתה נראית אחרת לגמרי, ולאף אחד לא ברור אם קריס פול מגיע, קריס פול לא מגיע. איך פיניקס נראית היום, איזה קבוצה יש שם, מה יש שם, זאת אומרת, זה מהפכה שרק מי שכותב על הכדורסל 5 שנים קדימה יכול לדמיין. מצד שני, הקבוצה הזאת, as is, הייתה כבר בליל הדראפט, זאת אומרת, קריס פול כבר הגיע בטרייד, ותריס הליברטון הוא סוג של חתיכה אחת שעושה פה תמונה לדעתי שונה לגמרי.
מסכים לחלוטין. מעבר לזה שאם אנחנו שנייה ניקח את זה מעבר, אנחנו מאוד בפריזמה של הפלייאוף הזה, אז אתה יודע, שחקן כמו הליברטון עוד שנה, שנתיים שהוא עם קריס פול, בסוף קריס פול עדיין בן 36, אתה רוצה לדמיין גם שקבוצה פעם ראשונה מגיעה לפלייאוף, ועוד כל כך נראה טוב, שזה יהיה סטרט של יותר משנתיים, שזה רק נקודת הפתיחה. עכשיו, זה קצת מקשה עליך לדמיין את איך הדבר הזה ממשיך לעוד 3, 4, 5 שנים, כשברור לך שאוקיי, אז מתי שהוא פול, כבר לא יהיה קריס פול, ואז מה? זה בעיה.
כן, אני, תשמע, אתה מדבר על העתיד, אני חושב שגם עכשיו הוא היה יכול לעזור להם.
מאוד.
וזה קצת עצוב לראות את פיניקס בלי קריס פול, כי מצד אחד, יש לך שם את דווין בוקר, שתי המשחקים הראשון היה פנטסטי, השני היה טוב מאוד, ודיאנד רייטון ש עושה איזה 200% שתי המשחקים הראשונים, משחק ראשון הוא קלה 11 מ-13, במשחק השני זה היה 10 מ-11, או להפך, כן, בראשון זה היה 10 מ-11, טוב, מההתחלה. ויש לך את דיאנדרי אייטון, שבמשחק הראשון קלה 10 מ-11, במשחק השני הוא עושה 11 מ-13 מהשדה, לא באמת שומרים עליו, רוב הסלים שלו זה הטבעות.
נכון.
אבל היה לו היום איזה מוב שהוא עשה under the basket וקלה מהצד השני, שזה היה
כן, אני חייב להגיד שזה דווקא משהו משמח על אייטון. אחת הבעיות שלו הרבה פעמים בעונה הרגילה זה כל מיני הניסיונות המוזרים האלה לזרוק מלא מיד ריינג'ים שלא ממש רלוונטיים, ועכשיו הוא פשוט נכון, חי בטבעת וזה.
אבל תשמע, מייטון אני לא בטוח שיצא לך איזשהו סוג של, זאת אומרת, סנטר המתני והכל, אבל הוא צריך מישהו שיאכיל אותו, את הכדור.
נכון.
הסלים שלו הם תוצאה מחדירות של בוקר, של קאמון פיין, של קריס פול, זאת אומרת, משם הוא עושה את הנקודות שלו, מפיק אנד רולים, הוא לא היה שחקן שמקבל את הכדור בבלוק, והוא שתי נקודות בטוחות.
תשמע, המשמעות הגדולה שלו זה הגנתית, קודם כל, ההגנה של פיניקס מאוד משמעות, כי הוא מאוד תלויה בו, במיוחד לאור כן. האלטרנטיבות, כשהוא נגיד בבעיית עבירות, אין אלטרנטיבות.
בצד השני הלייקרס, אני חייב להגיד שלמרות הניצחון הלילה, לא נראים כל כך טוב. משהו בלברון מרגיש לו לא קטלני מספיק, למרות שכשהוא פותח חזק, הוא פותח גם את המשחק הראשון, גם את השני עם 18 נקודות, ואת המשחק הלילה הוא סיים נהדר עם שני סלים בקלאץ', אבל משהו מרגיש לא לברוני. אנטוני דייביס הלילה עם 34 הנקודות הכי לא משמעותיות שזכור לי, שלא זכורות לי יותר נכון. כשאתה מסתכל על המשחק, אתה מחלק אותו לחלקים, אז יש את הבריחה של הלייקרס ברבע השני, שזה דניס שרודר בעיקר, ואנדרי דרמונד, ואת הסיום שזה הסלים של לברון, ואז אתה פותח את הסקור, אתה רואה דייביס עם 34-10-7, אתה לא זוכר אותו במיוחד. 18 מהנקודות האלה הגיעו מהקו, הרבה על עבירות גבוליות, השופטים שורקים לו הכל, הוא מאוד כללית פסיבי.
כללית שופטים היו, לא רק לו, הם שרקו בלי הפסקה, כללית בעיה.
כן, הלייקרס הולכים לקו המון, פיניקס הרבה פחות, היום בוקר איזן את זה, אבל הוא לא אגרסיבי, הוא לא משחק קרוב לסל, הוא משחק מאוד רחוק מהסל, ואיפשהו מאשימים את דרמונד בזה, שאני לא כך מבין, זאת אומרת, דייביס הוא הכוכב הגדול, הוא השחקן הגדול הבא של הליגה כבר כמה שנים. אם אתה השחקן הגדול, אז לא אמור להפריע לך, לא נוכחות בצבע, לא נוכחות מתחת לצבע, אתה רוצה לשחק מתחת לסל, איך מתחת לסל, הוא לא רוצה.
כן, תשמע, אבל יש פה באמת סיטואציה לגבי, אני לא חושב שהאשמה היא דרמונד, האשמה היא קודם כל מי שבוחר לשחק איתו בהקשר הזה. יש במקרה שאתה בוחר שדייביס יהיה 4, דייביס לחלוטין הרבה יותר אפקטיבי ב-5, וכל הרכבים, הנט רייטינג של לברון ודייביס ביחד, כשדייביס ב-5 הוא אזור הפלוס 20, זה משהו מטורלל לגמרי, אבל עדיין הם בוחרים לשחק רוב הזמן עם עוד שחקן שיתקע להם את הצבע, ויתקע להם את הריווח. אז אם כבר, מר גסול,
אני חושב שדייביס, אבל דייביס לא, תשמע, דייביס לא שחקן שרוצה להתעסק כל המשחק בדחיפות האלה, בפיזיות, הוא שחקן מאוד רך, קראודר יותר נמוך ממנו, ודייביס לא מוריד אותו לאותיות, לא מקבל שם את הכדור, כי בשביל לעשות את זה, הוא צריך ללכת איתו מכות רוב הזמן, והוא לא רוצה את זה. כן. הוא גדל כשחקן חוץ, והוא נוח לו לעמוד שם בפרימטר ולקבל את הכדור.
הצד השני בזה שהוא גדל שחקן חוץ, זה היכולת שלו באמת לעשות דברים כמו של שחקן חוץ ולייצר, זאת אומרת הרבה מהאליפות של השנה שעברה היה תלויה בזה שהוא פשוט קלה את הג'אמפרים באחוזים מטורפים, מה שהשנה לא קורה.
כי הוא קצת חלוד, אני חושב שפיניקס עזרו לו היום כשהם שלחו אותו לקף כמה פעמים ברציפות, ואז ראינו שהשלושות התחילו להיכנס. הוא רואה את הכדור עובר בתוך הרשת, זה קצת משנה לו את הצורת מחשבה, אבל לא יודע, שחקן ברמה הזאת, אתה לא מצפה שהוא יסתפק בג'אמפרים מבחוץ. משהו גם בלברון כרגע פחות אגרסיבי. עכשיו, סביר מאוד להניח שמול פיניקס נטולת פול זה יספיק.
אבל הדרך שלהם, קודם כל לגמר המערב, זה מרגיש לי כרגע שאם יש סדרה שיש סיכוי שהלייקרס ייקחו במערב, ואני מדגיש במערב, זה הסדרה מול פיניקס עכשיו. כי אם הם עוברים, מה שיכול מאוד לקרות, אז הם יפגשו את המנצחת בין דנבר ובין פורטלנד, לא סדרה שיש בה איזשהו מישהו שיכול להגן באמת בטבעת, והמצ'אפים שהם מאוד מאוד גרועים מול הלייקרס, זאת אומרת הם כבר בקלות מגיעים לגמר המערב, ושם, אז אוקיי, אז המנצחת ככל הנראה, שוב, בין יוטה ודלאס, אין פה שום דבר בהכרח שאמור מאוד מאוד להפחיד שם, דווקא נראה לי שהסדרה הזו, זה...
אתה ראית את לוקה?
נכון. לוקה מדהים. ואנחנו, טוב, רוצה לפתוח את הסגמנט עליו, אז לחלוטין...
לא, לא, אני חושב שאתה קצת מוריד, כי אני חושב שקבוצות במערב חזקות. אנחנו ראינו את המערב כל השנה, סוג של...
אתה רואה סרט שנגיד בחצי גמר מערב מול המנצחת בין פורטלנד לבין דנבר, זה יהיה ביותר מחמישה משחקים, כי אני לא כל כך, אין להם שום, זה עניין גם של מצ'אפים, הגנתיים, אין להם מי שישמור בצבע ויעצור את השחקנים, את הלייקרס שהם מאוד מאוד פיזיים וגדולים, פיזית.
לדנבר יש את גורדון.
כל הזמן הדיבור היה...
לדנבר יש את גורדון ואת פורטר ג'וניור. אני חושב שכרגע הלייקרס נהיים חלודים. אני אגיד לך מה התיאוריה שלי. אני חושב שהם לא מחפשים לדרוס, בניגוד לקבוצות אחרות שעולות ומהרגע הראשון מחפשות קצת לדרוס את הקבוצה השנייה בכל מחיר. הלייקרס מבחינתם המטרה שלהם זה להגיע לדקות הסיום במשחק צמוד, ושם לברון ודייביס אמורים להביא להם את האג' כמו הלילה, בשתי הדקות האחרונות שהם פשוט היו חד צדדיות לחלוטין. דווקא כשהם פיניקס הצליחו לחזור, והיה נדמה לי 93-92, ופתאום הלייקרס עלו לאיזה 12 הפרש.
כן, תשמע, לברון, כן.
אז אני חושב שהלייקרס פשוט לא מחפשים את הכדורסל של 48 דקות, אלא בוא נשחק כדורסל 5 דקות ואנחנו כבר ננצח את ה-5 דקות האלה.
הוא חושב לטווח ארוך, אני חושב, לברון בהקשר הזה. גם זה מורגש כמה אנחנו רגילים לראות את לברון הפיזי שיכול ברגע שהוא רוצה באמת פעם אחרי פעם לחדור באקספלוסיביות לסל, ואין באמת מישהו שיעצור אותו. גם הרגעים של לברון כביכול משתלט על המשחק, הוא השתלט המזרק דרך שהוא פשוט קולע ג'אמפרים בווינריות מרשימה ביותר, אבל זה לא לברון ג'יימס שאנחנו מכירים. זה מרגיש כי הוא כל הכבוד לו על זה שהוא חתיכת ווינר ושהוא מדהים, אבל זה מרגיש שהוא עדיין 70% הוא מבחינת בריאות, ושהוא בודק מתי הוא יכול לתת את האקסטרה 5 דקות, כי אין לו את היכולת הזאת עכשיו 48 דקות להתעלל במיקל ברידג'ס. הוא פשוט לא יכול לעשות את זה כרגע, לפחות מה שנראה לי.
טוב, אני אותי אתה יאשת אם אמרת שפיניקס זה הסיכוי היחיד, כי אני חושב שפיניקס איבדו את הסיכוי ברגע שפול נפצע. אני אמרתי על פיניקס, אבל בלי פול אני לא רואה אותם.
בוא נראה, אולי עכשיו יש איזה 3 ימים בין המשחקים עכשיו לדעתי, אולי...
לא, אבל תשמע, הפציעה שלו לא נראה, זה לא נראה משהו שעובר ב-3 ימים, זה נראה לי משהו של חודש בחוץ, אם זה עונה רגילה.
כן.
הוא סובל מכאבים, אתה רואה שהוא משחק שהוא לא יכול לעשות את תנועות הרגילות שלו.
כן.
אגב, פול שם ניסה לעשות לברון...
זה, כן.
קלי אוליניק. מה שקלי אוליניק עשה לקווין לאב ב-2015. הוא נכנס מתחתיו ומשך את היד שלו, ניסה להוציא אותה מהכתף, לברון שיחק אותה כאילו כואב לו, כאילו זה הזיז לו. כנראה לא רצה שהחבר הקטן שלו ירגיש לו טוב, אבל לא באמת הזיז לו.
זה
מצחיק. בסוף קמרון פיין חטף שתי עבירות טכניות במהלך הזה שלא ברור לי בכלל.
לא ברור לי איך גם. מה שאני חשבתי זה, קריס פול, אני כל כך רוצה להיות בעדך. אני כל כך כאילו איתך. למה אתה נותן לי סיבות?
הוא רוצה להזן את הסדרה. הוא משחק בלי כתף, שגם לברוני משחק בלי כתף.
כן, הוא לגמרי בקטע הזה. קריס פול לא בוחל באמצעים. הוא מעולם לא בחל. אבל
בסדר. טוב, אבל לפחות לפיניקס יהיה את הזיכרון של המשחק הראשון.
כן.
בפלי אוף, ואולי תקוות לעתיד, למרות שאתה יודע, פול נהיה יותר צעיר, ואם פעם הוא היה נפצע בשלבים המתקדמים של הפלי אוף, אז עכשיו במשחק הראשון זה כבר...
זה בס, היה כל כך בריא כל השנה. זה באמת פלוק, כאילו זה מבאס, זה גם לא איזושהי פציעה שזה מזל רע. כן.
טוב, ייגמר, הם יצטרכו יותר מחמישה משחקים?
כי אני אמרתי בהתחלה, עוד לפני הכל, שפיניקס ינצחו את הראשון ולייקרס יסיימו את זה בחמש, אני ממש רוצה לטעות פה, ולקוות שפיניקס יהפכו את זה לסדרה. יהיה לפחות עוד משחק אחד צמוד. בוא נראה, אם פיניקס תיקח אותו באחד בשני הקרובים, אז זה תהיה חתיכת סדרה.
טוב, אבל הם יצטרכו יום כלי הרבה יותר טוב של קראודר ומיקל ברידג'ס, הם יצטרכו שהם משהו שם יתעורר.
כן.
הם יצטרכו שקמרון פיין יחזור על המשחק היום, וגם זה לא נראה לי משהו שהוא כל כך סביר.
כן.
הם צריכים הרבה יותר.
הם צריכים שהצוות המסייע של הלייקרס ימשיך לאכזב באופן יחסי. זאת אומרת, כן, קוזמה שימשיך להיות כלום וכולי. זה לא פשוט.
האם אתה יודע מה הסיסמה של הקליפרס בפלייאוף הזה?
מה, ברשמית, מה זה We are here או משהו כזה? זה מתאים להם איזה משהו שהוא לחלוטין סותר את כל מי שהם...
לא, זה דווקא, זה בדיוק הנקודה, שהם בחרו סיסמה שמתאימה בדיוק למצב שלהם. הסיסמה שלהם זה פלייאוף, our way. או מה שנקרא פלייאוף בדרך שלנו, בדרך של הקליפרס, ו... הדרך של הקליפרס כמובן זה להפסיד שני משחקים בבית. לוקה דונצ'יץ' נראה כמו אלוהים. לא המקורי, הג'ורדני יותר. בלתי יציר לחלוטין על המגרש. לא משנה מה הקליפרס זורקים אליו, הוא עושה את המהלך הנכון. והחבר'ה לידו קולים בצורה מאוד מרשימה. טימי ארדווי ג'וניור עם 5 שלשות, 21 נקודות הלילה. במשחק הראשון היו לו 6 שלשות ו-28 נקודות. פורזינגיס לא משהו, אבל את השלשות הוא קולע. דאלס, משחק ראשון 18-34. סליחה, זה הלילה. משחק השני 18-34. במשחק הראשון 17-36. מטורף.
מטורף לגמרי, כאילו זה היה הציפייה שהם לא ישחזרו את אחוזי השלשות האלה במשחק 2, עשו אפילו יותר טוב. צריך להגיד גם טים ארדווי בטרייד ההוא על פורזינגיס, הוא היה כאילו איזשהו סלרי דאמפ על הדרך, כדי שהמשכורות יתאימו, בסוף נראה שהוא השחקן הכי טוב שהגיע לדלס בטרייד הזה, פחות או יותר, שזה קטע.
אני מקווה בשביל דלס שפורזינגיס מתי שהוא יוכיח שלא, אבל תשמע, ארדווי ג'וניור היה באמת סוג של סלרי דאמפ, אבל לא סלרי דאמפ של שחקן גמור, הוא סלרי דאמפ של שחקן שפשוט מרוויח יותר מדי כסף, ואין לך מה לעשות איתו כל כך, ואתה יודע, בדלס הוא נותן את התפוקה ששווה את החצי השכר שלו.
כן, וזה חשוב, אתה יודע, בסוף גם אם שחקן הוא אוברפיי, בפלייאוף זה לא משנה אם הוא טוב, והוא כרגע עושה את העבודה מצוין, אז זה בהחלט, בהחלט שווה את זה.
מה שאני לא מצליח להבין, ואני מניח שגם המאזינים שלנו, זה איך קבוצה עם 4 שומרים, כמו פטריק בברלי, פול ג'ורד, ניקולס בטום וקוואי לנארד, לא מסוגלת לעצור אירופאי לבנוון שמנמן. נראה לי שגם הקליפרס לא ממש מבינים.
אז אני אחלק את זה לכמה דברים. דבר ראשון, אז באמת לוקה מיוחד במינו. זאת אומרת, זה לא רק מדובר פה בשומרים אישיים טובים, גם כל פעם הם הביאו לו הגנה אחרת, הם כל פעם שינו, הם פה כל פעם גיוונו, כל פעם ניסו לתקוף את העניין בצורה אחרת, וכל פעם מחדש הוא זיהה את ההגנה שמגיעה אליו, הוא זיהה איך לתקוף את זה בצורה נכונה, והוא זיהה בגדול איך לפרק אותם. והם היו לחלוטין חסרי תשובות. עכשיו, לגבי הקליפרס, אם אתה זוכר, הם עשו הרי טנקינג מכוער לחלוטין, הפסידו ליוסטון, ואז הצליחו להפסיד לאוקלאומה עם פוקושבסקי, שם טיילו נתן לדניאל לוטורו לזרוק איזה 30 זריקות במשחק אחד, רק כדי שהם יפסידו לאוקלאומה. אם אתם כבר עושים טנקינג מכוער לגמרי, אתם באמת עושים אותו כדי לפגוש את לוקה דונצ'יץ'? כאילו, אם כבר אתם משחקים מכוער, לפחות תשחקו מכוער וחכם. זה לא ברור, הבחירה.
אני חושב שהם שמו את יהבם לא על לוקה, אלא על הקבוצה שסביבו. יש לנו שתי, שחזור של שתי סדרות מעונה שעברה, מילווקי ומיאמי שזה נראה אחרת לגמרי, ודלס וקליפרס שזה נראה אחרת לגמרי. להבדיל, מילווקי רצו את מיאמי, יותר נכון אפילו הכריחו, הניצחון שלהם על מיאמי די קיבע את הסדרה הזאת. והקליפרס, כמו שאמרת, ברחו מהלייקרס כנראה, ו... כנראה שגם השנה הם לא יפגשו את הלייקרס בפלייאוף.
באנגלית הם הרבה פעמים מדברים על הבסקטבול גאדס, מה שנקרא, שאלי הכדורסל כנראה לא אהבו את מה שהקליפרס עשו, מצד שני כנראה שאלי הכדורסל אוהבים את הקליפרס בכללי, אז מה זה משנה כבר מה הם יעשו, זה איכשהו...
תשמע, הם צריכים לנצח כרגע אל כדורסל, אז זה קצת בעייתי.
זה נכון, זה נכון.
אתה רואה איזשהו סיכוי שלהם לחזור לסדרה? זאת אומרת, רוב האימורים היו שהם הולכים לנצח הלילה, וההפסד הלילה די...
אני אמרתי שהם ינצחו הלילה, חשבתי שזה, כי הוא גם משחק שני בבית, הקבוצה לרוב הרבה יותר מבינה שזה קריטי שהיא תנצח. תשמע, תיאורטית, אתה בוחן את הדברים, אתה אומר, קשה, שוב, מה הסיכוי שדלס שוב יתפרו כזה יום מבחוץ? מה הסיכוי שקליפרס, שהיא קבוצת שלשות הכי טובה בליגה השנה, תהיה גרועה משלוש? מה הסיכוי שכל הצוות המסיע, אבל הצד השני של כל הניתוחים הרציונליים שאומרים שוואלה, יכול להיות שיש להם סיכוי עדיין, כי הם תיאורטית קבוצה יותר טובה, יש פה גם עניין מנטלי שהוא קשה, ואתה לא יודע להגיד האם יש שם מישהו בחדר ההלבשה שיקום ויגיד, חבר'ה, הכל טוב, זה שלנו, בואו נשחק משחק אחר, משחק קודם ננצח את המשחק הזה ויהיה בסדר, אנחנו עושים את זה. צריך מישהו כזה בחדר ההלבשה, מנהיג. אני לא רואה את פול ג'ורג' עושה את זה, ואני לא רואה את קוואי עושה את זה. זה בעיה.
טוב, נגעת לי בנקודה רגישה, כי כבר שנה, בערך מאז שכתבנו את עונה מהגדות הניצחון שבקליפרס, הבעיה העיקרית זה שאין להם מנהיג. עכשיו, אתה רואה שהלילה, נניח, קוואי לנארד לקח על עצמו הרבה יותר, שיחק 40 דקות, לקח 21 זריקות, הגיע ל-41 נקודות. גם פול ג'ורג' התעלה על עצמו, קלה ב-54% מהשדה ל-28 נקודות. אבל כל השאר היו די חושך.
כן.
עכשיו, הקליפרס נתנו בקיץ למרקוס מוריס $64 מיליון ל-4 עונות, ואני לא כיוונתי למה. הם נתנו ללוק קנארד, שלא ראה דקה עד עכשיו בסדרה, $64 מיליון ל-4 עונות, וזה לא ממש ברור למה.
זה גם יוצא, יש סיטואציה, לא ברור למה. אני חושב שבכללי, לקליפרס, עוד לא ברור מי ומה השחקנים בקבוצה שלהם. זאת אומרת, אם לדלס יש 7 שחקנים, 7-8 שהם הולכים איתם ונשארים איתם, ורוטציות ברורות פחות או יותר, אז בקליפרס יכול להיות לך, זאת אומרת, סיטואציה שטרנס מן כל העונה היה שחקן מאוד משמעותי אצלם, לא שיחק בכל המשחק הראשון, לא שיחק כל המחצית הראשונה של המשחק השני, פתאום מבלה 15 הדקות האחרונות של המשחק. כאילו, אתה לא מרגיש שיש איזשהו היגיון, מחשבה.
זה, לא, יש היגיון, אתה משחק כל כך גרוע, שהמאמן מחפש פתרונות שחקנים אחרים, שהוא לא תכנן לשחק אותם.
כן.
שזה אגב רע מאוד לקבוצה ולביטחון שלה, אבל זה מה יש.
כן.
תשמע, הציפייה הייתה שרג'ון רונדו יהיה המנהיג. אני שמעתי את השם פלייאוף רונדו עולה במשחק הראשון, במשחק השני הרבה פחות. זה לא שהוא ראה, 13 נקודות 7 אסיסטים, אבל אין לו, הוא לא זאת אומרת, אני לא חושב שאתה יכול להביא מנהיג במהלך העונה בטרייד. זה משהו שהוא, או שיש לך אותו או שאין לך אותו.
וגם, אז אני מרגיש גם שלא הלכו עם זה עד הסוף, הוא שיחק 19 דקות במשחק הזה, שכאילו, אז לא יודע, דעתי הסיפור עם בברלי לא עובד שם, בטח לא כשהוא שומר על לוקה. אז צריך להחליט מה הסדר העדיפויות שלך, וללכת איתו.
בברלי לא עובד, זובץ נראה נורא.
כן.
כן, השאלה היא כמה מהר אתה משנה את התוכניות. אני חושב שסביר להניח שדווקא שבמשחק השלישי באמת אנחנו נראה קצת רוטציות אחרות בקליפרס.
חייב. הן בצרות.
טוב. אז אין, עבורי ועבור רוב הצופים לוקה זה מרב העניין, והקליפרס יהיו הקליפרס כנראה לעד, ואני כן חושב שאבל זה יוביל כמה עריפות ראשים שם בקיץ. קוואי לנארד יכול להשתחרר מהחוזה שלו,
נכון,
אין לו ממש סיבה להישאר כי זה מה יש, מה שיש שם עכשיו זה מה יהיה גם שנה הבאה ועוד שנתיים.
זה סיטואציה שבה אם עכשיו הקבוצה הזאת שהייתה מכרה בערך את כל בחירות הדרף שלה ושי גילג'וס אלכסנדר ואת כל העתיד משכנה לטובת קוואי ופול ג'ורג' מנצחת סדרת פלייאוף אחת בשנתיים ועוד מפסידה לקבוצות שכולם הרגישו שהן הרבה פחות טובות ממנה, זאת אומרת זה לא איזה במקרה פגשו את הלייקרס לאיזה סדרת לקרב טיטנים, זה כאילו...
לא, זה חד וחלק כישלון, אין מה להגיד יותר מזה.
אז הדבר הזה לא ימשיך, סטיב בלמר לא ימשיך את הסיפור הזה, קודם כל. קוואי ופול ג'ורג' לא יישארו ביחד אם הקליפרס מפסידים את הסדרה הזו. לא רואה את זה קורה.
מהצד של בלמר, אבל אין לו ממש מה לעשות. אם קוואי הולך, הוא נשאר עם שוקת שבורה.
אז אני אומר, קוואי יגיד לו זה לא יכול להמשיך, ואז זה יהיה, או תעשה טרייד על פול ג'ורג', תשנה לי את כל הקבוצה, תעשה פה מהפך, כי נוח לי לגור ב-LA, או שהוא יגיד, טוב תשמע, יש גם שוק נחמד בניו יורק, אני צריך לבדוק אותו, לא יודע, או משהו, או מיאמי, יש שם אחלה חופים. זה יכול להיות.
בכל מקרה זה לא אובר ריאקשן למשחק הראשון, אבל יכול להיות שזה אובר ריאקשן לשתי משחקים, למרות ששתי משחקים זה כבר מתגם הרבה יותר מייצג.
לסדרה.
כן. בואו נדבר קצת על פורטלנד.
זה סדרה, היא מגניבה באיזושהי רמה, כי אין הרבה הגנות, זאת אומרת, זה מאוד שונה מסדרות האחרות בהקשר הזה. ושתי הקבוצות הם בעצם יש לך סופרסטאר שהוא מכונה התקפית מדהימה, ובסופו של דבר כאן הרבה פה שניהם בסך הכל משחקים מצוין והרבה מאוד תלוי בצוות המסייע. הדבר המעניין שפורטלנד עשו בשני משחקים הראשונים זה להגיד טוב, אנחנו לא נעשה דאבל טים על יוקיץ' ואנחנו נבנה עליו בתור סקורר ולא ניתן לו להפוך את השחקנים האחרים לטובים ביותר. זאת אומרת, היה לו אסיסט אחד במשחק מספר אחד, שזה מטורף לחשוב על יוקיץ' אסיסט אחד, וחמש אסיסטים במשחק מספר שתיים, שזה גם מאוד נמוך יחס אליו. הם כאילו הולכים עד הסוף עם נורקיץ' וקנטר, פשוט תלכו איתו, אם הוא יקלה 40 נקודות, אז הוא יקלה 40 נקודות. זה מעניין. זה עבד להם משחק ראשון, ולא עבד להם משחק שני.
המשחק שני, אני חושב שגם הם קיבלו יותר תרומה מהספסל ממייקל פורטר ג'וניור, שלשות שהצליח לקלוש, לא, אחד מ-10. אני שוב מתבלבל בין המשחק.
זה במשחק אחד, משחק אחד היה לו, הוא היה מאוד יעיל, אני לא יודע, דתי לא הכתיע, זה
ככה, הוא
מ-1 מ-10 ל-3.
בסדר, קיבלו משחק הרבה יותר טוב ממייקל פורטר ג'וניור, קמפצו, מונטה מוריס, התחברו איכשהו לגארד נורמלי ביחד, ופול מילסאפ נתן שם המשחק.
היה שם גם סיטואציה שבה לילארד הוא קלה 32 נקודות ו8 שלשות במחצית הראשונה, ואז החליטו, זה בטורלה לגמרי, זה
פשוט עושה משהו. כן, מחזיר אותם שם באיזה מינוס 15 ברבע השני, אם אני לא טועה.
כן, ואז השינוי שהם עשו במחצית, שהיה מעניין מצד מייקל מלון, זה לשים את אירון גורדון על לילארד. כאילו, בוא ניתן לו לפחות מישהו גבוה וחזק, שלא ייתן לו מבט לסל בצורה כזו, וזה עבד. זה עבד יפה, כאילו לילארד קלה עוד איזה 10 נקודות.
10 נקודות. כן, שרית, אגב, הזכירה את הרעיון הזה בשבוע שעבר בפודקאסט שלנו.
זה כן, צדקה. זה, זה, זה בהחלט היה ההתאמה הנכונה בהקשר הזה שהוביל על הניצחון של, של דנבר. אבל בואו נראה מה קורה עכשיו. יש לדנבר בעיה, אין להם גרדים. זה, זה לא רק ג'מאל מארי, זה גם וויל ברטון. והם כאילו פותחים עם פקונדו קמפצו שהוא מגניב נורא, אבל זה...
הוא לא שחקן לרמות האלה.
לא, לא. זה, הוא יכול להיות שחקן שמיני טוב, תשיעי טוב, זה עוד לא שם. ובטח שלא אוסטין ריברס. זה, זה לא סיטואציה הגיונית.
טוב. אנחנו יכולים להתנחף מזה שטי-ג'יי ליף רושם דקות בפלי-אוף.
קלאס שתי נקודות. היסטוריה ישראלית.
כן. לא, לא היסטוריה. הוא שיחה גם במדי אינדיאנה בגרבג' טיים לפני שנתיים או שלוש. אבל... כן. לאן לדעתך הסדרה הזאת הולכת? לאן אתה רואה, כאילו, זאת אומרת, א', אתה רואה פה, אני יכול להגיד שני דברים, אתה רואה פה קרב בין מאמנים, אתה רואה פה קרב בין גישות, אתה רואה פה קרב בין שחקנים שהם די שולטים בקבוצה שלהם, אבל מעמדות שונות, והדבר שנראה לי הכי בולט, זה שזה, הם החמודות של הסיבוב הראשון.
כן.
שאף אחד לא מצפה מהם שהם יעבור סיבוב שני.
נכון.
אני חושב שזה כמו דנבר יוטה שנה שעברה, שהיה סיבוב ראשון מדהים, אבל דנבר לא הייתה אמורה להיות, לעבור סיבוב, עוד סיבוב.
לא. לא, זה, זה, זה ממש ככה, בעיקר כי זה קבוצות שהן מכונות התקפה משומנות, אבל עם מעט מאוד הגנה, לא רואה שום יכולת שזה יחזיק בשלבים המאוחרים של הפלייאוף. זה קשה מאוד, כי דנבר מאוד מאוד חסרה. אני כן, בגלל יוקיץ' ובגלל שאני יכול לראות סיטואציה שדנבר מייצבת איזושהי רמה של הגנה שם, עם גורדון, עם פורטר ג'וניור שקצת נותן יותר, קמפצו נלחם ומעצבן את השחקנים ממול, אני רואה מצב, אני נוטה יותר להאמין שדנבר בסופו של דבר תיקח בשבע, אבל...
כן, תשמע, אני חושב שזה הולך להיות מטוטלת, ובאמת עם היתרון בטיעות כנראה שזה, שלדנבר, היא צריכה לנצח בחוץ, אבל...
כן.
אני חושב שתי, זאת אומרת, לפורטלנד אין בית חזק מדי, אז... טוב, הולך להיות מעניין. בוא נדבר קצת על יאניס, על מיאמי ומילווקי. משחק ראשון, מיאמי עם 20 שלשות, 40% משלוש, ומצליחה להפסיד. בצד השני מילווקי גם לא פגע משלוש בכלל, היא הייתה איזה, היא הייתה 5 מ-31, ואז במשחק השני מילווקי מראה לה איך עושים את זה כמו שצריך, 22 מ-53 לשלשות, שזה היה בלואו-אוט מוחלט מהרבע הראשון, הם קלו 46 נקודות ברבע אם אני לא טועה, 48.
כן, תשמע, כי גם הרבה מאוד דובר לפני הסדרה על הבעיות ההגנתיות שבם וג'ימי עושים ליאניס, אבל קצת פחות דובר על הצד השני, על הבעיות הזה שכרגע לפחות, בם וג'ימי נראים לחלוטין, התקפית מאוד 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 לא אפקטיביים. ועם כל הכבוד להתפוצצות כזו או אחרת שיכולה להיות לדרגיץ' או לדנקן רובינסון, או למי יודע, אולי לטיילר הירו אפילו, כדי שמיאמי יהפכו את זה לסדרה, אז הם צריכים את ג'ימי והם צריכים את בם. וכרגע במיוחד במה דבאיו נראה התקפית מאוד מאוד עבוד שם, הם אפילו נותנים לו, בוא תחות, תזרוק מיד ריינג'ים חופשי, והוא קצת לא יודע מה לעשות עם זה.
הרי זה הסיבה שהם ביחד 8-37 במשחק הראשון, מספרים רעים מאוד.
כן.
אבל אני חושב שהמשחק הראשון היה צמוד יותר בגלל מילווקי ופחות בגלל מיאמי.
כן. זה, רוחות העבר תקפו אותם, זה, אני חושב שזה היה מאוד מאוד משמעותי, הקליעה היא של מידלטון, אני לא חושב שהיינו רואים בלואו-אוט של 30 הפרש, אם הוא היה, אם זה איכשהו היה נגמר בניצחון למיאמי, כי היינו שומעים במשך יומיים, התקשורת לא הייתה מפסיקה לדבר על מיאמי, ועל איך הם שוב עשו את זה למילווקי, ועל איך יאניס בדרך הביתה, וזה היה נכנס להם לראש. אני חושב שזה, יש משמעות לפסיכולוגיה של קבוצה, והם היו זקוקים לרגע הזה שבו הם מנצחים. זה לא אותה קבוצה. השעברה.
מילווקי קבוצה טובה יותר, או שמיאמי קבוצה גרועה יותר?
אני חושב שמילווקי קבוצה טובה יותר. אגב, אני חושב ש... האימור המוזר שהיה לי, שאני אמרתי לפני הפלייאוף, זה שמילווקי יקחו השנה אליפות. אני חושב
גם לי.
כן, וואלה, מגניב. כאילו, אני חושב שיש...
אני אמרתי שמילווקי יקחו אליפות ושמיאמי יעברו אותם בסיבוב הראשון, אבל לא משנה.
אוקיי, עשית הג' יפה. בכל מקרה, יש למילווקי השנה, ההבדל בין ג'רו ובין בלדסו זה שמיים וארץ. זה פער עצום, זה גם יכולת שקבוצה עכשיו כשהם עושים איזשהו וול על יאניס, אז כבר הם לא יכולים להשאיר שחקן אחד, בואו פשוט נעזוב אותו, הוא יערוס להם לבד. אז יש כבר שחקן שאתה יכול לסמוך עליו התקפית, אתה יכול לסמוך עליו הגנתית. זאת אומרת, שלישייה של מידלטון, יאניס וג'רו, לא רק שהם שלישייה שהם סוגלת לייצר נקודות בכל מיני דרכים, הם גם שלישייה שבסיבוב השני ככל הנראה מול ברוקלין, אם הם יעברו וברוקלין יעברו, אז הם אשכרה שלישייה שיכולה להתמודד, שוב, לא לעצור, הגנתית. אבל לפחות להעט הגנתית את שלישיית הכוכבים של ברוקלין, וזה לא בטוח עובד לכיוון ההפוך.
כן, ראינו שני משחקים של הקבוצות האלה בשבוע האחרון של העונה, שהיו מאוד אינטנסיביים, מאוד רמת פלייאוף. אני חושב שהרדן לא שיחק עדיין, אבל,
נכון.
אבל זה היה בהחלט, היה שם הרצון לנצח. א', אם כבר דיברנו על טעויות קיץ, אז אני הייתי רוצה לדמיין שם את בוגדנוביץ'.
כן.
שבטח לאור הסיום העונה, ומה שאנחנו ראינו במשחק הראשון באטלנטה, אז הוא היה עוזר להם לא מעט. אבל, תשמע, ברין פורבס ופט קונטון עם 11 שלשות מהספסל במשחק השני. פורבס בכלל נראה נפלא בזמן האחרון, ויש שימור שכאילו, אני חושב ששתי אמירות שהתחלתי איתן היו נכונות. אני חושב שמילווקי קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם מיאמי קבוצה הרבה יותר גרועה ממה שהיה בבועה. הם לא התחברו, משהו שם חורק, הם נפלו עם הטרייד על אולדיפו שנפצע ואיבדו את קלי אוליניק בתהליך וגם את איברי ברדלי, וחסר להם שם ג'יי קראודר ומה שהוא נתן, אריזה זה לא אותו רמה.
גם חסר להם את טיילר הירו.
טיילר הירו לא משחק כמו שהוא שחק בפלייאוף שעבר.
כן, לא רק כאיזשהו אקסטרה מוביל כדור, שחקן שיכול להתפוצץ לך, גם הייתה ציפייה שתהיה פה איזושהי התקדמות, ותחילת העונה הרי זה דובר סביב, הוא היה נראה אנטאצ'בול בטרייד על הרדן וכל מיני כאלה, זה נראה היום מצחיק לחשוב שטיילר הירו אנטאצ'בול בסיטואציות כאלה ואחרות, אבל...
לא, כשמיאמי ניסו אותו להעביר אותו ואת דנקן רובינסון כל העונה, עכשיו הערך שלו מן הסתם הרבה יותר נמוך. מה דעתך על הסיפור עם ה-10 שניות?
תשמע, מצד אחד, ל-NBA יש כל מיני חוקים שאף אחד לא מיישם, אבל כל הכבוד לצוות של מיאמי, שחשב טוב טוב איך הם מוציאים את יאניס מפוקוס, ובאמת הרוטינה של יאניס היא ארוכה ומעייפת, וזה נכון, זה יותר מ-10 שניות. זה דרך טובה
מאוד. אני יודע שכל פעם, אני לא רואה את כל המשחקים בלייב, אני רואה חלק מהמוקלטים, אני צריך להעביר דקה שלמה בשביל לדלג על הזריקות עונשים.
כן, 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 זה נורא. זה מעט המשחק, הוא כאילו נח ממש על הקו, מתיש מאוד. מוציא אותו מפוקוס, וזה עשה את העבודה. בוא נראה, אם המשחק יהיה צמוד, יכול להיות מה שאחרי זה הוסיפו להגיד, גם מצד שני מסתבר שאסור לספור, זה עבירה טכנית עם הקהל, עם הספסל שהקבוצה שנייה סופר לו מהקו, כמו שהם עשו.
גם במיאמי הקהל יעזור להם.
כן. עשו את זה, אני חושב, עשו את זה לקארל מלון, אם אני לא טועה, שהקהל ספר לו. עד 10, כדי שהשופטים, זה היה מעניין.
טוב. בסדר, אבל לא נראה שהטריק הזה יעזור למיאמי יותר מדי.
אני כן חושב...
אולי מדעו אותו קבוצות היריבות הבאות של מילווקי.
אני חושב שהם יקחו משחק מיאמי, אני מאמר על המשחק הבא. אבל יש מצב שזה יסתיים בחמש.
טוב, שתי הסדרות שבינתיים הם רק משחק אחד, ומן הסתם שאתם מאזינים לפודקאסט הזה, אז זה כבר יהיה אחרי המשחק השני. אטלנטה וניו יורק במשחק משגע. אם דיברנו על החמודות של המערב, אז כנראה שהם החמודות של המזרח. משחק משגע בניו יורק, שנגמר בסל ניצחון של טריי ברק. מצד אחד, הניקס יכולים להיות מעודדים מההפסד הזה, כי הם הפסידו במשחק צמוד שג'וליוס רנדל לחלוטין, מי שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, לחלוטין לא במשחק. מצד שני, לא בטוח כמה תצוגות של 27 נקודות הם יקבלו מאלק ברקס במהלך הפלי אוף הזה. זאת אומרת, הוא את שלא עשה, עכשיו זה הזמן להיפצע. ככה הוא עשה את זה בעונה הרגילה. הוא היה מיש שחקני פנטזי, נותן תצוגת על, אנשים היו רצים להרים אותו, ואז הוא שבוע לא היה משחק. אז
מעניין אותי לדעת, אם עכשיו שאתם מאזינים, אם אשכרה במשחק מספר 2, הם גרמו לטרי יאנג לעבוד בהגנה. כי הייתה תחושה לגבי ההתקפה של הניקס, שהם עושים את שלהם, או את ההתקפה שלהם, והם לא מתייחסים לזה ש... א', טרי יאנג הוא חוליה חלשה שאפשר לתקוף, וב', אם אתה תוקף אותו הגנתית, אתה גם מעייף אותו התקפית. זה משהו שהם צריכים לדעת לנצל.
עכשיו הגארדים שלהם תקפו, זאת אומרת, לא אלפריד פייטון מן הסתם, שלא ברור כל כך למה היו טובות 8 הדקות שהוא פתח בחמישייה, אבל
לא.
דרק רוז עשה עבודה מצוינת, ברקס עשה עבודה מצוינת, קוויקלי עשה עבודה מצוינת.
אבל לעשות חסימה ולתקוף שוב ושוב את אותו מיסמץ' שיהיו כמה התקפות על טרי יאנג.
אז שכולם מדברים על טרי יאנג, אגב, על הסל ניצחון שלו ועל זה שהוא משתיק את הקהל, אבל בעיניי מי שהיה רוצח השקט של המשחק הזה היה בוגדן בוגדנוביץ', שקלה שתי שלשות חשובות, אחת מהן לא ברור לי איך היא נכנסה, כדור בקושי היה בידיים שלו.
כן, בכלל נותן עונה... סיום עונה, כן.
מאז שהוא חזר מהפציעה בעצם.
מאז שהוא חזר מהפציעה, הוא בעיניי אפילו השחקן הכי חשוב של, לא יודע אם הכי טוב, אבל הכי חשוב של אטלנטה. מאוד מאוד משמעותי. גם כמוביל כדור, זה לא רק יש איזה מין מחשבה עליו כרק איזה כל שוטר, אבל הוא לא. הוא מוביל כדור מאוד מאוד משמעותי, והוא עושה עבודה מצוינת.
Underrated לדעתך?
אני לא אוהב את המושג. אני מתכחש אליו לחלוטין. אני לא יודע מה זה אומר.
המושג underrated הוא underrated בעיניך? הוא overrated בעיניך, יותר נכון?
הוא פרדוקס מובנה, שברגע שאומרים על מישהו שהוא overrated, אז הרבה, אם כולם אומרים על ווסטברוק שהוא overrated, זה אומר שהוא overrated? לא, זה אמור להגיד הפוך בעצם. אין לזה שום היגיון. אם אתה לא מסביר מה הדירוג, אין טעם להגיד אם מישהו מעל או מתחת לדירוג. תגיד לעומת מה, ואפשר יהיה להגיד.
טוב. לו וויליאמס הגיע לפלי אוף אחרי
מפתיע,
10 שנות קריירה.
כן, זה היה ממש מפתיע, הוא אשכרה היה חשוב. כן.
כן. טוב, אבל הסדרה הזאת אני מניח תהיה צמודה, ואני מאמין שהניקס ינצחו במשחק השני.
גם אני.
אתם כבר יודעים, אז זה לא חוכמה.
נכון.
ואני מניח, אני גם הייתי מאמר שזאת הולכת להיות סדרה של 7 משחקים. בוא נדבר קצת על יוטה. אני מניח שהסיפור הגדול, כאילו כולם מדברים על מה שקרה עם דונובן מיטשל, לא כל כך מדברים על זה שממפיס ניצחו אותם.
כן, דבר ראשון, ממפיס, כבוד גדול לקבוצה הזאת. דיברו כל הזמן על גולדן סטייט שהפסידו, ועל סן אנטוניו שהפסידו, ועל יוטה שהפסידו, אבל ממפיס ניצחו. וזה לא רק ג'אמורנט ניצח, וג'אמורנט נראה מצוין במשחקים האחרונים, זה קבוצה, זה דילון ברוקס ששומר מצוין, וזה יונס ולנג'יונס שנותן עונה חבל על הזמן, ומצליח באמת להיות בעיה שם בצבע, לכל קבוצה שנמצאת מולו. ויש שם קבוצה של אחד אחרי השני, יש שם 10-12 שחקנים.
שמה, אנחנו אמרנו שאלף יש שם 12 שחקנים, יש להם עומק אדיר, אבל הבעיה שלהם זה שהם שטוחים מדי. משחק אחד אתה יכול לקבל 31 נקודות מדילון ברוקס, משחק אחר אתה תקבל אותם משחקן אחר,
כן.
אבל ככה אתה לא יכול להתקדם בפלי אוף.
נכון.
אתה צריך שני שחקנים, אתה צריך מניות בטוחות, אתה צריך במאני טיים לדעת למי אתה הולך, למי אתה יכול לסמוך ועל מי לא. וזה הרבה יותר קשה כשיש לך קבוצה שהיא לא צפויה.
כאילו הציפייה, הרי בסופו של דבר הציפייה הייתה זה שזה מפלצת דו ראשית של ג'ה וג'רן ג'קסון, וכרגע הוא מאז הוא עוד לא חזר באמת מהפציעה, הוא עוד לא נראה לחלוטין.
לא, לא, הוא לא בכושר משחק, וזאת התוכנית לעתיד, ללא ספק. בסדר, שניהם עוד צעירים, זה עוד יכול להתפתח, וזה טוב לראות שדילון ברוקס וקייל אנדרסון ווולנצ'ונס יכולים להתעלות, ודזמונד ביין במאני טיים, טילמן היה טוב תקופות מסוימות, דיאנטוני מלטון,
זה מאוד לא מובן מאליו ששחקנים יהיו אפקטיביים, רוקיז כמו ביין וכמו טילמן יהיו אפקטיביים במאני טיים של המאני טיים של המאני טיים.
כן.
זה עליהם הרבה מאוד.
תשמע, אבל אגב, גולדן סטייט הם ניצחו בגלל העומק, אתה יודע, בגולדן סטייט יש לך קבוצה של שלושה שחקנים מצוינים ושום דבר מאחורי זה.
כן.
שתיים וחצי.
כן, והרבה חואן טוסקנו, אנדרסון, כאילו שחקנים שהם אחלה כשחקן עשירי, ואתה צריך שהשחקן הרביעי...
שחקנים שבסיטואציה טובה הם מביאים אגבות.
אוקיי, כן, אני חושב שכן, כן.
אז יוטה הצליחה איכשהו לצמצם בדקות הסיום, משחק שהיה קצת נראה עבוד והם... צריכו להביא אותו לשלוש נקודות. הסיפור עם דונובן מיטשל השפיע עליהם, לא השפיע עליהם. למי שלא יודע, אגב, מיטשל היה אמור לשחק, הודיע לכולם שהוא הולך לשחק, וברגע האחרון הצוות הרפואי של הג'אז החליט להושיב אותו בחוץ.
שזה גם ממש מוזר, כי אפילו לא היה בדוח פציעות, זאת אומרת, הוא לא היה אפילו כפרובבול, שזה בדרך כלל אומר ששחקן הוא 99% משחק, ורק נראה שהכל טוב איתו. מאוד מוזר. בטח גם ללכת נגד שחקן שהוא הפרנצ'ייז פלייר שלך, לא ברור אם גם הוא הביע תרעומת על העניין, אז זה לא ברור מאיפה העניין, אולי איזה מין תחושה של בוא נלך על זה בביטחון, כי ממפיס אנחנו לא באמת מפחדים מהם, אז לא נסכן, ועדיין בחירה מאוד משונה שם, שצריך להבין מה קרה. הם פשוט החטיאו גם הרבה מאוד זריקות פנויות, צריך להגיד.
קוראים לזה פלייאוף. כן, 12-47 ל-3, זה לא בדיוק המאזן שלהם בעונה רגילה.
כן, הם קבוצה שהייתה, שוב, מפלצת מ-3. צריך להגיד, זה משהו שהרבה פעמים קורה בפלייאוף. שקבוצות שאנליטית עובדות מצוין, כי הן פשוט קולות 40% ל-3, אז אתה יודע, אז גם אם משחק אחד מתפלפ בעונה של 82, או במקרה הזה 72 משחקים, זה לא נורא. אבל בסדרה... כשהמשחק אחד או שניים או שלושה מתחלקים כי רועדות הידיים, אז זה אומר שצריך לחשוב על עוד דרכים.
זה שדומה. תשמע, אני חושב שמיטשל יחזור, אני חושב שמאוד תלוי באיזה כושר הוא נמצא, כי הוא לא שיחק כבר 4 שבועות.
נכון.
ואני מאמין שהלילה זה יהיה יותר חד-כיווני.
גם אני חושב שיוטה...
גם ממפיס, אני חושב, יבואו בתחושה שהאמת שלהם עשו, גנבו את הביטיות, עכשיו צריך לחכות לחזור הביתה, אבל תמיד יש הפתעות בחיים.
כן, נכון.
אני מצפה לראות יוטה הרבה יותר טובה בפלייאוף הזה, זה בטוח.
נכון. מצד שני, ציפיתי שהקליפרס יהיו טובים באיזושהי רמה.
לא, אבל שם יש לך את לוקה, אתה לא יכול, אתה יודע, לוקה זה כאילו מבטל הכל. אני לא חושב שאף אחד ציפה שהוא יוכל לשחק כל כך טוב שלוש שנים מתוך הליג הזה. אתה רואה אותו מפרק כל סיטואציה בצורה מופתית, הכדור מגיע בדיוק לאן שהוא אמור להגיע, שזה בדרך כלל בתוך הטבעת. וכאילו, כמו שאמרת, הקליפרס זרקו עליו כל כך הרבה דברים בשני המשחקים האלה, ושום דבר לא עבד אז.
זה באמת, תשמע, היו הרבה מאוד אנשים שטענו שהוא היה צריך להיבחר ראשון, הרבה מאוד אנשים שהאמינו בו, גדולי האופטימיסטים, לא חשבו שזה יכול להפוך להיות כל כך מהר, כזה דבר. לגמרי.
טוב, בסדר, עברנו על הסדרות המעניינות, בוא נסתכל קצת על השאלות שיש לנו, אייל באט שואל האם טיירון לו הוא וואן טרק פוני ויכול לקחת אליפות רק עם לברון וזריקה מטורפת של קיירי.
אני לא אוהב ללכלך על מאמנים כל כך במהירות בגלל סדרה אחת. אני כן חושב שטיירון לו הראה לא מעט דברים בקליבלנד, ביכולת שלו לעשות התאמות, ביכולת שלו להגיב במהירות למה שגולדן סטייט עושים. אני חושב שהבעיות של הקליפרס גם קשורות אליו, יש לו הרבה אחריות, וכרגע ריקה אולי לוחל אותו בלי מלח, אבל לא הייתי ממהר להגיד בכזאת בהירות שהוא מאז ומעולם היה כלום ושום דבר. אני לא חושב.
אני אגב לא הייתי קורא לזה זריקה מטורפת, זה היה סל מטורף, אבל הזריקה הייתה חלוטין בתוך הארסנל ההתקפי של קיירי.
כן.
אני חושב שלזכות באליפות זה קשה.
נכון.
נראה לי. יש מעט מאוד מאמנים שעשו את זה. ועצם זה שיש לך טבעת אחת, אז כבר חצי נחמה, אבל לא יודע, אתה יודע, לארי בראון היה וואן טריק פוני, היו עוד מאמנים שסיימו את הקריירה שלהם עם אליפות אחת.
דוק ריברס בדרך, סתם אולי יותר יהיה לו בהמשך, אבל כרגע יש לו אחת.
כן, אני חושב ש... אני חושב שהסיטואציה שכרגע שיש בקליפר, זה לא סיטואציה של מאמן, היא סיטואציה של מנהיג. מחסור במנהיג יותר נכון.
מסכים.
והציפייה הייתה שטיירון לא יביא את זה, הציפייה הייתה שרונדו יביא את זה. וזה לא מגיע. לא מגיע. אולי סטיב בלמר צריך להביא את זה, נראה.
נראה, כן.
יעשה להם איזה מוטיבציה, כנס מוטיבציה. דרור שואל אותנו, הכרה בבעיה חצי דרך הפתרון, אז אנחנו יודעים שדוק ריברס לא היה הבעיה. מה כן הבעיה בקליפר? אז עכשיו דיברנו על זה, מנהיגות.
כן.
האם ניתן להגיד שאלה הפלייאוף הכי אירופאים, יוקיץ', דונצ'יץ', יאניס, ואם כן, מה ההשפעה של, על הליגה לטווח ארוך? אני חושב שאירופאים מתחילים, התחילו כבר מזמן להשתלט על הליגה, זאת אומרת, אתה ראית את יאניס זוכה בשני MVP's רצופים, אתה ראית את לוקה, את המעמד של לוקה ושל יוקיץ' עולה במקביל?
לא רק אירופאים, גם בכל העולם, זאת אומרת, א', שחקן כמו אמביד, סיאקם שכאילו באפריקה יש לו
להבדיל מעט... אלפי הבדלות.
כן, להבדיל אלפי הבדלות, נכון, צריך להגיד. יש, אם אתה מסתכל כמה עמוק הסגל שנבחרת קנדה עכשיו, כמה כישרונות מטורפים קנדים יש ב-NBA כרגע, משי גילג'ס לג'מאל מארי וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, הליגה הופכת להיות... הרבה 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 פחות ליגה אמריקאית והרבה יותר ליגה בינלאומית, שזה מגמה שאנחנו רואים
די הרבה שנים, כן, אבל בסדר, זה תוצאה של ברצלונה 92
ו...
כל מה שהגיע אחריה ואנחנו רואים את זה, זה בהחלט הכיוון שאליו הליגה הולכת. ראינו בחורות פלייאוף די מוצלחות לשחקנים כמו בוקר ויאנג שחשבו כשחקני סטטיסטיקה ריקה, מה הרף המינימלי של הצלחה עבורם בפלייאוף הזה כדי שיחשבו לגיטימיים. אז אני חושב שבוקר, הסיכוי שלו לעבור סיבוב הוא נמוך מאוד.
כן, חבל.
חבל. יאנג...
הסיכוי שלו הוא גבוה כמו הסיכוי של הכתף של פול להחלים.
להחלים. בסדר, תשמע, אני חושב שהם שניהם צעירים מספיק בשביל שאנחנו עוד לא נגדיר אותם, וניתן להם זמן לראות איך הקריירה שלהם מתפתחת.
כן. לגבי יאניס, אני מאמין, אני מאוד מאוד מאמין שבמסגרת הנכונה, ואני מאמין שיש לו עכשיו מסגרת יחסית טובה, זה בהחלט אפשרי שהוא יגיע רחוק.
אוקיי, ממפיס היא אחת הקבוצות הצעירות בליגה, והיא גם אחת הקבוצות העמוקות. כמה הפלייאוף עכשיו הוא סוג של עזרה לשאר הליגה, והבטחה עבור עדי NBA לשנים הקרובות. אני חושב שממפיס צריכה לעשות איזשהו תהליך גדילה, זאת אומרת, הם לא יכולים לרוץ קדימה עם סגל של 12 שחקנים טובים. באיזשהו שלב הם יצטרכו לשלם לכולם והם לא יכולים, אז הם צריכים איכשהו לצמצם כישרון ולרכז אותו בעמדות מסוימות, והם צריכים ששתי הסטארים המובילים שלהם, שני השחקנים שהם בונים עליהם, שזה ג'ה מורנט וג'י ג'י ג'י, קצת יבדילו את עצמם מהשאר ויהיו רמה אחת מעל באופן קבוע ויציב. אחרת אני לא בטוח שהפרויקט הזה יצליח כל כך, זאת אומרת התהליך צמצום הזה הוא בעייתי.
יש עוד הרבה דילמות מאוד מאוד קשות, שנגיד שחקן כמו קייל אנדרסון או כמו דילון ברוקס אפילו, שאתה אומר מה, האם צריך להעביר אותו? מה פתאום, הוא כל כך טוב, תראה איזה עונה מדהימה הוא נתן, אבל האם, אם אתה רוצה לראות את עצמך כקונטנדר, אתה יכול לבנות עליהם באופן לטווח ארוך כעל שחקן החמישייה הפותחת שלך, או שאתה צריך לחשוב על איזשהו כיוון אחר. זה לא, התשובות הן לא קלות, ויש הרבה מאוד שחקנים שהם קולט הירוז כרגע, שיצטרכו כנראה לחשוב מה לעשות איתם.
כן, אתה צריך פה איזושהי הנהלה שיודעת לחתוך עניינים ומסוגלת לעשות, להחליט שברוקס, אנדרסון וביין שווים את ברדלי ביל או משהו כזה. אנחנו ראינו את אוקלאומה סיטי נופלת בזה. הם הביאו את קנדריק פרקינס שהיה כישלון חרוץ. ואנחנו ראינו עוד קבוצות שנפלו על זה, על חוסר התאמה, ג'ימי באטלר ומינסוטה. זאת אומרת, לא חסרות דוגמאות. וזאת השאלה העיקרית, כי לאסוף המון כישרונות, אנחנו רואים הרבה קבוצות עושות את זה, הופכות לקבוצות העתיד לשנה, שנתיים, ואז נעלמות. אני מקווה שבספר שלך אתה תדע להבדיל אותן משאר הקבוצות. אני סומך עליך.
גם משהו שכן חשוב להגיד, גם מהרגע שקבוצה מתחילה לנצח, אז יש לך את השנה, שנתיים שכולם שמחים ומתרגשים כי אתם אובראצ'יברים חמודים, ואחרי שנתיים, פחות או יותר, אז אם אתה ירדת מאותו רף שהשגת, גם אם הרף הזה, נגיד, ניתן דוגמה את בוסטון, שהגיע לגמר מזרח במזרח סופר חלש, עם חבורת צעירים, עם טייטום ובראון, שטייטום רוקי, אז פתאום הציפייה, אם אתה לא מגיע לגמר מזרח, נכשלת. זאת אומרת, ולא תמיד, ולפעמים ההצלחה המוקדמת יכולה לבוא באוכריך באיזשהו מקום.
אוקיי. ברק מונק שואל, האם אתם רואים את הקליפרס יוצאים מהסיטואציה הנוכחית? האם בכלל המצב בסדרה אמור להפתיע אותנו? אז יש לזה הפתעה. כאילו, אני חושב שיש מישהו שציפה ש... אבל ידענו שלוקה טוב, לא חשבנו שהוא טוב 2-0 על הקליפרס בלי שום... שום התנגדות. אתה רואה אותם יוצאים מהסיטואציה הנוכחית?
וואו, קשה, 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 זה... אני מצד אחד, אני יכול לדמיין תסריט, שאם הם מנצחים את המשחק הבא, אז הם יכולים לקחת עוד שלושה רצוף, ולסיים את זה ב-4-2, ונדבר על כמה היינו באובר-ריאקשן אחד גדול, אני יכול לראות כזה סרט, ומצד שני, אני יכול לראות גם סרט שהם פשוט חוטפים עוד שני בלו-אוטים מכוערים, של 30 הפרש, ו... 1-2-3 קנקום.
אני מתקשה לראות אותם יוצאים מהסיטואציה הנוכחית, ולא בגלל שאין להם את הכישרון, בגלל שאין להם את המנהיגות. שזה... כן. למה הם במצב הזה מלכתחילה. נכון. זה לא אמור להיפטר סתם ככה. אני רואה אותם מתפרקים מהסיטואציה הנוכחית, אבל זה סיפור אחר. כן. רק לי נראה שהשופטים שורקים יותר מדי על דברים שלא חייבים לשרוק. אז אני חושב שהסיפור הזה עם 10 שניות של יאניס היה באמת, מה שנקרא, היה סיפור יזום של מיאמי שהגיע עם זה מוכנה מהבית, דיברה עם השופטים ועשתה להם, עזרה להם במהלך המשחק להגיע לשריקה הזאת. יש אי אחידות בשיפוט, ואני לא חושב שזה משהו שהוא נתון להשפעה יותר מדי גדולה, אבל כן, אני חושב שהשופטים יודעים מה הם עושים. אם כבר מה שמפריע לי זה הריוויוז הארוכים ש... רבק, דייביס באט לו בביצים, מה אתם צריכים לראות את זה 5 פעמים מ8 זוויות שונות?
זה פשוט הורג, בסוף אתה...
ועוד בדקה הראשונה של המשחק.
כן, מוצר בידורי, 5 דקות ראיתם, הוא בא, תחליטו. אני לא חושב שזה כזה מופרך להגיד, כמו אתם מקציבים 10 שניות לשחקן לזרוק עונשין, כי זה מורח את הזמן, אז בואו תקציבו דקה לריוויו, זה גם ככה, אני חושב שזה יותר מדי. תקציבו דקה, אם לא קלטתם עד אז, אז אין מה לעשות. אבל כי היו ריוויוז של 7 ו-8 דקות, לא צוחק, זה...
אני לא מבין למה לא עושים את זה, כאילו, את הריוויו עושים במקום אחר.
כן.
ומודיעים לשופטים מהתוצאה, וזהו, די, למה מסבך את כל הדברים האלה?
לא ברור. והם יכולים אפילו 7-8 דקות להתלבט, ולמרוח את הזמן, ואתה אפילו לא מרגיש שזה יעזר להם להיות צודקים. אפילו אז ההחלטות הן גבוליות, אז חלס, לא מביא לכלום.
טוב, אז תודה רבה אינון.
תודה לך סגי.
אנחנו נשחרר אותך לחזור לכתוב, כנראה לפרוק לפי מה שאתה מתאר.
כן.
הבית ממוגן? קומה גבוהה?
כן, הבית ממוגן, ועשינו את החלטה הכי חכמה שהממד זה החדר שהילדה יכלה לישון באזעקות ולא להתעורר. החלטה
שעשינו. אני לא יודע, ביפו לא האזעקות מפחידות אותי, אבל בסדר.
תשמע, כל הדברים היו 20 מספרים למעלה ביפת, ואיכשהו הרגשנו שזה לא קשור אלינו.
טוב.
אבל כן.
מצב לא פשוט, מצב לא פשוט. מקווה לשנים שקטות יותר. זהו, יום ראשון אנחנו קבענו צפייה משותפת במולי בלומס ברחוב ברזל בתל אביב. אני אהיה, דרור יהיה, יהיו עוד אנשים טובים, אתה תהיה?
כן, אני ממש מנסה, אני חושב שאני אהיה, כן.
אז אתם תוכלו לבוא ולשאול את ינון על הספר שלו ומה בדיוק הוא רוצה מכם. אז תבואו גם אתם ונשמח לדבר איתכם, נשמח לשמוע מכם ונשמח מאוד להמשיך לראות כדורסל טוב, אני מקווה שהפלייאוף הזה רק יעלה מכאן. טוב? יאללה, לילה טוב.